הגמרא בתלמוד ירושלמי מסכת ברכות פרק א' הביאה על דוד המלך ואמרה עליו שמעולם לא בא השחר ומצא את דוד המלך כשהוא ישן, שנאמר אורה כבודי, אורה הנבל וכינור העיר השחר. אומרת הגמרא, אין דוד המלך אמר אורה כבודי. מה זה כבודי? הוא דוד היה מלך, מלך כולם מחכים לו, נכנס אחרון ויוצא ראשון, מלך בגדוד הולך בראש, מלך אין דרכו שהוא יחכה לאחרים, אלא אחרים צריכים להמתין לו. אמר דוד, אני אין כבודי חשוב מאומה לפני כבודו של בוראי. הקדוש ברוך הוא שם בששת ימי בראשית שמש וירח. שמש יוצאת בבוקר, ירח יוצא בלילה, מאיר בלילה. את השמש לממשלת ביום, את הירח וכוכבים ממשלות בלילה. אני לא אחכה שהשמש תצא או שהשחר יעלה, שזה הרבה יותר לפני שהשמש יוצאת, כדי שאני אקום, אלא אני קם לפני כן. בתהילים כתוב, חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך. ועל זה כתב מרן בשולחן ערוך בתחילת אור החיים, הפסוק הראשון, הסעיף הראשון, התגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בראו. אמרנו אולי נדבר היום קצת בין כמה עניינים חשובים ומנהגים של השכמת הבוקר. יש הרבה פרטים שהם תלויים בבוקר, וכתוב במדרש שאיך החיים של האדם נראים, איך שהוא מתנהג בבוקר, איך יומו של האדם עובר עליו. היום זה הלילה אולי יותר מהיום, אנשים רוב הזמן ביום ישנים ובלילה ערים, עשו את היום לילה ואת הלילה יום. אבל איך יומו של האדם, כוונה ה-24 שעות שלו תלויות, זה מתחיל מהבוקר. שכן כתוב גם במדרש על הפסוק באיכה פרק ג', חדשים לבקרים רבה אמונתך. מה זה חדשים לבקרים? אמר רבי אלכסנדרי, אנחנו כל בוקר מברכים אותך מחדש על שחידשת לנו ונתת לנו את האמונה, שאנחנו יודעים את האמונה גם לתחיית המתים, שנאמן אתה להחיות מתים על ידי שאתה מאיר אותנו בבוקר ואנחנו קמים. אז אדם בבוקר כל ההצלחה שלו של כל היום וכל ימי חייו תלוי מתי הוא משכים ואיך הוא משכים, מה הוא עושה כשהוא משכים. יש הרבה פרטים והלכות שתלויים בענייני השכמת הבוקר. הדבר הראשון, אדם צריך לדעת לתכנן את השינה שלו בלילה לפני שהוא מתעורר בבוקר, באיזה שעה הוא צריך להתעורר. זה מי שפיקח חכם עיניו בראשו. אז הכל מתחיל מהבוקר, צריך להתחיל את התפילה בזמן. לצערנו לא תמיד יודעים את החשיבות ואת החיוב שאדם צריך להתפלל תפילת שחרית מתחילתה ועד סופה, ולא יתחיל אותה בדילוגים. למה אנחנו תקנו לנו להתחיל תפילת שחרית מההתחלה, אלוהינו ואלוהי אבותינו? יש כמה טעמים בפוסקים. טעם ראשון, הראשונים הביאו, לעורר זכות אבות, לעורר את האבות הקדושים, שאנחנו מתחילים, אלוהינו ואלוהי אבותינו זוכרים זכרון טוב ולפניך ופוקדן בפקודת ישועה ורחמים שמקדם, וזכור לנו אהבת הקדמונים אברהם, יצחק וישראל עבדיך. ואי אפשר לעורר זכות אבות אלא על ידי שאדם מתחיל לתפילה מההתחלה. אבל יגיד, עשה למען אברהם, יצחק ויעקב, והוא לא מתחיל לתפילה מההתחלה, איזה זכות אבות זאת? זה אחד. שניים, כתוב במדרש, למה אנחנו קוראים עקדת יצחק בתהילה? מפני ששם יש סגולה בעקדת יצחק להכניע את היצר הרע של האדם. מי שרואה שיצרו מתגבר עליו, הוא לא יכול על היצר, ואין אדם שיכול להגיד, אני יכול עליו. גמרא מפורשת אומרת, בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו, ולמנה הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו, שנאמר צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו, השם לא יעזבנו וידו ולהרשענו וישפטו. איך מתגברים על היצר? קריאת עקדת יצחק, שבעקדה עצמה זה סגולה לקרוא את זה, והיצר יכנע. זה דבר שני. דבר שלישי, יש הבטחה שמי שמתחיל את התפילה מההתחלה וקורא מעקדת יצחק, שיתחפרו לו עוונותיו, כך כותב רבי חיים ויטל בשם רבנו הארי. אז אם האדם יש לו מעלות כאלה חשובות, רואה מול עיניו דברים ששווים שכל הון שבעולם תשלם לא תוכל להשיג אותם, וכאן אתה משיג אותם בקלות, איך אדם יושב בשקט ויהיה במנוחה וילך לישון ויגיד מתי שאני אקום אני אקום? זה הדבר הראשון צריך לדעת, מתי איך אני משכים בבוקר, איך התפילה שלי צריכה להיראות בבוקר. ומדרש אומר שאברהם אבינו עליו השלום בשעת העקדה, הביא את המדרש הזה המאירי, אברהם אבינו עליו השלום בשעת העקדה אמר לו לקדוש ברוך הוא, מה יהיה שהבנים שלי יחטאו? אמר לו יחטאו, אז מה אתם צריכים עונש? אמר לו, ואם תביא עליהם חס ושלום תעניש אותם כמו דור המבול, איך אני יודע שאתה לא, שלא תעניש אותם? מיד אמר לו אחרי זה בברית בין הבתרים, אמר לו, כחני עגלה משולשת ועין משולש. מה זה? רמז לו קורבנות. אברהם אבינו היה חכם, אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תינח בזמן שבית המקדש קיים, בזמן שאין בית המקדש קיים והם יחטאו, תעניש אותם, מה יהיה איתם? אמר לו, יקראו בפרשת הקורבנות ואני מעלה עליהם כאילו יקריבו, ואני מוחל להם על כל עוונותיהם. יש הבטחה מהקדוש ברוך הוא שאם אדם קורא פרשת הקורבנות ואיזה הוא מקומן, כל הקטעים האלה של כתורת שאנחנו אומרים בבוקר וכל הקטעים שלפני כן, כל זה הכנה לפרשת הקורבנות, הקדוש ברוך הוא מוחל כל עוונותינו. וזה צריך, וזה צריך האדם להכין את עצמו כמו שצריך. היה אומר ראש הישיבה עליו השלום רבנו יהודה צדקה זכר צדיק לברכה, היה אומר, בטורקיה היו אומרים תישן מוקדם, תקום מוקדם ותתחתן מוקדם. אלה שלושה דברים שאדם צריך לזכור אותם, לא לאחר ולא ישן מוקדם בלילה כדי שיקום בבוקר, כמו שכתוב בפסוק, עד מתי עצל תשכב, מתי תקום בצהריים. פשט הפסוק, עד מתי עצל תשכב, מדבר על העצלן שבבוקר ממשיך לישון. אומר לו, מתי עצל תשכב, מתי תקום בצהריים. אומר, הפסוק פה יש לו ביאור נוסף. ראיתי, זה גם מפרשים ביארו כך. בלילה, העצל, מה עושה בלילה? מתחיל טייל. פטפט פה, פטפט שמה. יש היום ברוך השם, יצר הרע יש לו כל מיני כלים, יש לו סלקלום, יש לו הבלוף הזה של הפלאפון וכל אלה הכלים המשחיתים האלה להעביר את הזמן של האדם. אז הוא אומר לו שלמה לעצל הזה, עד מתי עצל? עד מתי אתה מסתובב בלילה? תשכב, לך תישן מוקדם. ואם תאמר למה, מה יש? אני רוצה להיות ער קצת. אמר לו, מתי תקום בצהריים? מחר. מתי אם תישן עכשיו מאוחר תקום מחר בצהריים, אז תישן מוקדם כדי שתוכל לקום מוקדם. וגם שאדם יישא אישה בצעירותו, יהיה לו ילדים ויהיה לו נכדים מהר, ככה גמרא אומרת. אמר לו רבנו הקדוש לבנו רבי שמעון ברבי שהלך להתחתן ונולדה לו בת, אמר לו, רבייה באה לעולם זה טוב, מהר תתחתן, אתה תהיה סבא בגיל צעיר. שאדם סבא בגיל צעיר זה החיים עוד לפניו, אבל עד שיזקין, מעט יראה את בניו נישאים, זה, כל זה תלוי, כמו אמרנו בבוקר, התחלה. עוד אמרו אותנו, שידוע שיש מצווה שאדם הולך להתפלל, להכין את עצמו לתפילה, שנאמר, היכון לקראת אלוהיך ישראל. הביא את זה רבנו יעקב בעל התורים, בהלכות תפילה, בהלכות אלוהית, שמצווה על האדם להכין את עצמו לתפילה. להכין גם הכנת גופו, הכנת בגדיו, הרמב״ם כותב, שיש כמה דברים שמעכבים את התפילה, שגופו יהיה נקי. וניקיון זה לא רק ניקיון חיצוני, גם ניקיון פנימי, שאחר כך בגדיו יהיו נקיים, שלא יהיה עליהם כתמים ורבב ולכלוך וזוהמה. אחר כך שיכין את עצמו כמו שצריך, כי צריך להיות דומה למלאך. אומר רבי חיים פלאצ'י, היכון לקראת אלוהיך ישראל, ראשי תיבות אליה, היכון לקראת אלוהיך ישראל, אותם אותיות שהן אותיות אליה. נרמוז לך שמי שמכין את עצמו לתפילה מדרגתו יותר ממלאך. שראה אליהו הנביא היה אדם, אליהו התשבים תושבי גנעד, וזכה נעשה גופו לפידי אש, כמו שאומר, והנה רכב אש וסוסי אש ויעבור בין שניהם, ויעל אליהו בסערה השמיימה. זכה נהיה מלאך אליהו, והוא משרת לפני הקדוש ברוך הוא. מאיפה זה בא? היכון לקראת אלוהיך ישראל. כשאדם הולך לתפילה יכין את עצמו כמה שיותר קדושה, כמה שיותר טהרה. מה שאמר דוד בתהילים, מריחי נפשי את השם וכל קרבי את שם קודשו. טוב, הפסוק הזה לא כל כך מובן. מריחי נפשי את השם מובן, הוא אומר לנשמה שלו תברכי את הקדוש ברוך הוא, אבל מה זה בכל קרבי? מה, המעיים שלי יברכו את השם, את שם קודשו? מה נכנס קרבי? אמרו רבותינו מכאן שהגוף גם בפנים צריך להיות נקי, שיתהר את גופו כמו שצריך, אז בהתאם יקום בזמן. כותב רבי חיים ויטל, מי שהולך להתפלל בגופו יש שם לכלוך והוא הולך להתפלל, מקטרגים עליו המקטרגים. ומי שמטהר את עצמו לפני כן, זה בחינת כמו שביום הכיפורים הכהן היה שולח סעיר לעזאזל ואז היו מתחפרים עוונותיהם של ישראל, כל יום כשאדם צריך יוצא לשירותים לפני כן, מטהר את עצמו, מנקה את גופו וגדיו שיהיו נקיים, כל זה הלכלוך הזה שמוציא, זה בחינת צעיר לעזאזל. וגם שרגליו יהיו נקיות, מה אמרו רבותינו, שגם נעליים בזמנם היו, הרחובות שלהם היו מזוהמים, היו שופכים פעמים זוהמה בדרך. אמר על זה הפסוק, שמור רגליך בקהלת, כך אמר שלמה, שמור רגליך כאשר תלך את בית האלוהים. מה זה שמור רגליך? אמרו, היה להם מנעלים מיוחדים, היה להם בגדים מיוחדים לתפילה. היום ברוך השם אנשים כולם נקיים ומצוחצחים, גם בדרך, גם בעבודה. היום מי שהולך לעבודה יש לו חליפה מיוחדת של עבודה נקייה, אבל בכל זאת שאדם צריך לשמור את עצמו, שילך עם בגדיו הנקיים הנכונים המתאימים לבית הכנסת. זה חלק מעבודת השם הקדושה והטהורה. עוד דבר אחד יש בהלכה, הנהגה חשובה בבוקר, שיזהר שלא יאכל קודם התפילה. אנחנו חלק מהבידוי של יום הכיפורים שאכלנו ושתינו קודם התפילה. אדם צריך להיזהר לא לאכול ולשתות לפני התפילה. הוא עדין גם מנחה וערבית, שהגיע הזמן התפילה, תוך חצי שעה אסור לאכול יותר מקבצה. הוא עדין לשתות, לשתות הכוונה האמת עיקר הדין זה יין או משקאות משקרים או משקאות חריפים, אבל בבוקר יש לנו עוד דין. הזוהר הקדוש כתב שאחד הדברים שהמונעים מהתפילה לעלות, שאדם אוכל ושותה קודם התפילה, שעובר משום לא תאכלו על הדם. כתב הזוהר דף שלם על זה. מה זה לא תאכלו על הדם? הגמרא אמרה לא תאכלו לפני שתתפללו על דמכם, הרי בתפילה אנחנו מבקשים חיים, כי האדם הוא בסכנת מוות כל רגע, סכנת חיים. כשאתה מתפלל אז אתה מבקש שייתן לך השם חיים, אתה עוד לא ביקשת חיים, אתה אוכל ושותה, קודם תבקש מהקדוש ברוך הוא חיים, אחרי זה תאכל ותשתה. לא תאכלו על הדם. אומר הזוהר הקדוש, בשינה שאדם ישן השטן שולט על כל גופו, זה חלק מהיצר הרע. אכילה, שתייה, שינה, כל הדברים האלה זה חלקים ששייכים ליצר. מה נעשה, יש דברים שאנחנו שהם הכרחיים לנו לבריאותנו, לקיום גופנו. אבל אף כמה אינה צריך לדעת שזה לא עיקר עבודת השם. עיקר עבודת השם היא העבודה הרוחנית, אבל זה העבודה הגשמית, היא חלק מהצרכים שהגוף צריך לקיומו פה בעולם. אומר הזוהר, כשאדם ישן על מיטתו בלילה, השטן בא ומתלבש עליו והוא כל גופו תמה. שכן הגמרא אומרת שינה אחד מ-60 במיטה, המת, מי שנוגע בו נטמא. כהן אסור לו היום להיכנס לתוך בית שיש בו מת, אבל ישן, זה לא דומה, אבל יש בזה משהו, חלק ממיטה. מה המת הזה אינו לומד, אינו עושה מצוות? ככה האדם הישן, שעה שהוא ישן הוא כאילו אינו בעולם בכלל. כשהוא מתעורר הנשמה חוזרת לגופו ונכנסת לתוך גופו, כמו שאנחנו מברכים אז נשמה שנסתבית תורה מחזיר נשמות לפגרים מתים. שאדם בשעת השינה הוא כמו מת והוא תמה, אבל הוא היה תמה, אימה עם התומעה, אומר התומעה יורדת ממנו ונשארת בכפות ידיו, ואז הוא צריך נטילת ידיים, ואחרי נטילת ידיים עדיין בדמו יש קצת לחלוחית של חוסר טהרה. איך היא מסתלקת? על ידי התפילה. אומר הזוהר שאם הוא אוכל ושותה קודם התפילה, נותן כוח לתומעה להשתרש בגופו. ואחד הדברים שהם גורמים שיצר הרע מתגבר על האדם, שהוא אוכל ושותה קודם תפילת שחרית. לחולה אנחנו לא מדברים. מישהו חולה זה דבר אחר. אז הוא חייב לשתות, הוא צריך לקחת תרופות, או מה שהוא צריך לקיום גופו זה משהו אחר. לכן נכון שבהלכה כתוב שצמא יכול לשתות, לשתות מים, מתירו לו. אם הוא באמת צמא, הוא רוצה לשתות מים. אבל האדם מתחיל לשתות קפה ועוגה אחרי זה, ואחר גם בורקס, ואחר גם ביצה של חמינדוס, ואחר כך גם מתחיל לעשות סעודה גם, ושוכח להתפלל. וכך זה מתחיל, מתחיל באיזה אצבע קטנה, אחר כך את כל היד הוא לוקח. צריך להיזהר בזה, שלא יהיה גרגרן, אלא לשמור את עצמו. והנה איך ביום כיפור הוא כן יכול להתפלל, וברוך השם, תפילה בכוונה, ותראה אותו בנעילה, צועק כמו אריה. מה קרה? הלא הוא לא אכל כל היום, 24 שעות הוא לא אכל, פתאום הוא כן יכול להתפלל. אז יש רצון, אז אפשר לעמוד בזה. יש לא רק זה, הגמרא אומרת שהסנהדרין, שיושבים לדון, לא היו אוכלים עד שהיו דנים. אחרי גמר הדין, אחר כך היו הולכים לאכול. גם לא תאכלו על אדם, זה נאמר גם על הסנהדרין, שהם באים לדון דיני נפשות, וכן דיני ממונות, לא היו אוכלים. מספרים, סיפר לנו איזה פעם ראש הישיבה הרבה עזרעתי עליו השלום, על הרב שלמה לניאדו, זכר צדיק לברכה, רבי שלמה לניאדו היה אב בדין, והוא היה יושב לדון ולא היה אוכל עד הצהריים כל יום. למה? באים אליו אנשים לדון, לפעמים דיני ממונות, לפעמים כל מיני הלכות, ואפילו סתם פסקים שאנשים באים לשאול אותו, היה מפחד לאכול עד שיפסוק להם את ההלכות. ככה כל יום עד הצהריים. להכין אותו, אז פחות אנשים היו מטרידים אותו, וגם לא נעים כל הזמן לבוא אצל הרב לבית, היושב בביתו. אשתו הרבנית הייתה מכינה לו אוכל, ואומרת לו, שב לאכול. אומר לה, לא, איך אפשר? יבוא בן אדם, ישאל אותי הלכה, ישאל אותי שאלה, איך אני אענה לו? אז אני אוכל, במקום שאני אענה, הגבינה שאת נותנת לי לאכול, היא תענה. אני צריך מהמוח שלי, המוח הצלול, שאני אענה. והייתה יודעת שהוא חולה, וזה לא טוב בשבילו שהוא נשאר ככה כמה שעות בלי אוכל. הייתה מחפשת איזה מישהו שיבוא, לא היו באים. הייתה הולכת לדוק, בקשת איזה בן אדם, אין לך איזה שאלה לשאול את בעלי הרם? לא, לא, ברוך השם, שיהיה בריא, אז לבקר אותו כן, אבל... אז הייתה רואה שהוא לא אוכל, אומרת, תעשה טובה, אתה תביים איזה שאלה, אתה, שיש לך איזה סכסוך עם השני, הלווה לך כסף, תספר, בוא תבוא אליו, תספר לו איזה סיפור, כדי שהוא יסכים לאכול. אז היו באים, כל יום אתה הולך לביאה איזה מישהו, באים אליו, שואלים אותו כל מיני שאלות, פוסק להם את הדין, ככה הדין, עכשיו אומר לה, עכשיו תביא לי לאכול. ככה הייתה עושה לעת זקנותו. יש לא רק זה, היו דיינים, אני מכיר בתורנו היו, שלא היו אוכלים, צמים. אולי היו, זה היה, הרב בתל אביב היה אב בדין אחד, לא היה כל כך ידוע. נפטר לפני כמה שנים, הגאון רבי שלום מזרחי, עליו השלום, היה כל בוקר הולך לבית הדין, אז אחרי התפילה, מפלל בנץ, קורא את כל ספר התהילים. לא אוכל, קורא את כל ספר התהילים, מבקש מהקדוש ברוך הוא שלא יתעה בדין ולא יתעה בהלכה, אולי יבואו אליו שניים לדין, או זוג, חס ושלום רבים, שלא יפסוק את הדין, יעוות את המשפט. כל בוקר קורא את כל התהילים. היה לוקח לו שעה וחצי, שעה ועשרים, מרוב ההרגל, היה קורא מהר, שוטף, והולך אחר כך לבית הדין. היה גם חכם אחד שיקחנו אותו, היה מחכמי פורת יוסף, צדיק גדול היה, הגאון רבי רפאל אבו עליו השלום, זכר צדיק לברכה. הוא היה יליד צפת, הוא למד בפורת יוסף מילדותו, ישיבה בפורת יוסף בעיר העתיקה. ואחרי שבגר גמר את הישיבה, קיבל תעודת דיינות, היה באזור, היה בתל אביב אב בדין עשרות שנים, היה דיין. ביום שהיו באים אליו חס ושלום לעשות גט, היה מקבל תענית יום קודם, תמיד ככה, היה מקבל תענית והיה צם. ופעם הוא בא לישיבה לפני איזה 30 שנה, סיפר לנו את הסיפור הזה, יותר מ-30 קצת, סיפר לנו את המעשה הזה, מעשה נורא. והיה אומר, היה רואה נפלאות. פעם אחת באו אליו זוג להתגרש, כבר הכל גמור ואין מה לעשות, צריכים להתגרש, והוא צם, בא לכתוב את הגט, הלב שלו לא נותן לו לכתוב את הגט, והגט עם חס ושלום יש שם אות אחת מיותרת, או זה פסול, האישה הזאת הלך תתחתן, הילדים ממזרים, זה לדורי דורות, אם יהיה גט לא בסדר, איזה משהו בגט לא לפי ההלכה, זו נקראת עדיין אשתו של האיש הזה, ואחרי זה כל הילדים שהיא תביא אחר כך, בנים, בנות, כל הזרע שיצא מהם עשרות דורות עד סוף כל הדורות, כולם ממזרים, אין להם תקנה. אז התקלה גדולה יכולה לצאת, זה אחריות נוראה. לא, הראה שלי, בוא, לא נותן לו לכתוב את הגט. הוא בודק, הכל בסדר. שלח אותם. באו, אמר להם, תבואו יום חמישי, היום שני, אמר להם, תבואו יום חמישי. באו ביום חמישי, עוד פעם צם, עוד פעם חוקר אותם בזה, לא נותן לו הלב. אומר, תבואו יום שני, אמרו, הרב, זה פעם שנייה, אתה דוחה אותנו. אמר, זה יום שני כבר יהיה בסדר. אומר, ביום ראשון קרא את כל התהילים. אמר, ריבונו של עולם, תרחם עליי שאני אמצא פתרון. למחרתו, צם, בא לבית הדין. בא לבית הדין. עלה לדעתו לחקור את האישה אם יש לה עוד שם. כי אם יש כמה שמות, צריך לכתוב את כל השמות בגט. אמרה לו, כן, שהייתה ילדה, אמא שלה אמרה לה שקראו לה באיזה שם מסוים, ועדיין יש איזה דודות, סבתות שקוראות לה. אם לא אין מישהו, אז אין נאבד, אבל זה שם שהוא עריסה. מה זה עריסה? שהייתה נולדה, קראו לה בשם כזה. ואז הבין, אמר, היית זה התענית. מיד אמר, תרשמו את השם הזה, רשמו בגט ונתן את הגט. אז אמר, תראה מה זה המענה של תענית לפניכם. ופה רואים, לפעמים איזה כתרוג יש. אותו דבר אדם בא להתפלל. לפני התפילה, אם הוא אוכל ושוטה, הוא יתפלל מי יודע, לא יושים לב בתפילה על איזה דבר. אולי יש איזה גזירה שעומדת חס ושלום להיגזר עליו. והוא על ידי איזה כוונה בתפילה, באיזה קטע, באיזה פסוק, באיזה מאמר, הוא יקרא את גזר דינו, הוא יבטל את גזר דינו. אוכל או שוטה, מסיח את דעתו. אז התפילה לא יוצאת כמו שצריך מהלב. זה לא תפילה של הלב. אז הוא אומר, אדם שאוכל ומתפלל, או שוטה ומתפלל, זה השתייה היא המדברת, לא נשמתו מדברת. למה ביום כיפור אנחנו צריכים להיות צמים, צחים ובריאים? הנשמה היא נטו. זה אתה נטו, אתה מתפלל. שופך את לבך לפני הקדוש ברוך הוא. תראו, תראו איזה השם שילם בשכרו, איך נפטר, זה הרב רפאל עבו. היה כבר אחרי גיל 80. היה בית הכנסת, יש לו בית מדרש בבני ברק. שם היה גר. הוא עזב את בית הדין, היה יושב, לומד תורה כל היום. יום אחד היה בתפילת ערבית. התפללו. והחזן שם מחכה שהרב יסיים קריאת שמע. יגיע אני השם אלוהיכם, אז החזן אומר בקול רם וממשיכים הלאה באמונה. יגיע החזן, רואה הרב עשה שמע ישראל. ועדיין לא ממשיך לקרוא. היה לו סטנדר לידו, עמוד. הוא שם את היד על העיניים, והוא קורא קריאת שמע, והמשיך היד שלו על העיניים. הגיע הזמן, הקהל כולם גמרו קריאת שמע, והרב עדיין לא יודע מה איתו. בגלל שאלה מחזן, היושב לידו, ראה שהרב שאמר שמע ישראל, בשעה שאמר שמע ישראל, אחד נפטר. והם לא הרגישו. והיה ראשו מונח ככה עם כל הקהל, תאר לך, זכה איזה זכות, 100 איש, תפילת ערבית, אומרים קריאת שמע, יחד עם הרב, בבית הכנסת. והוא נפטר בשעה שאמר שמע ישראל, השם אלוקנו השם אחד, סילק את נשמתו למעלה, וככה נפטר. איזה זכות זאת. ומי זוכה דבר כזה? זה זכות יחידי סגולה. כתוב, כל הצדיקים היו מתאבים שהפטירה שלהם תהיה בפני עשרה, או בקיאת שמע, או בצלילות הדעת. זה השם שלהם לא שכרו. למה? שהוא היה עובד את השם באמונה. שעובד את השם באמונה הזה, לפי פטירתו, מפטירתו של צדיק, אתה יודע אם צדיק הוא, אם לא. זה דבר גדול, זה. השם שלהם לא שכרו. פה רואים את המעלה, כמה היא חשובה. נחזור לענייננו. יוצא... אנחנו לא מדברים בחולה. חולה הוא אדם שהוא מסוכן או שצריך לקחת תרופות, זה משהו אחר. אבל בסתם אדם הוא בריא, לכל בלי אכילה בלי שתייה להתפלל, אשרה ואשרה חלקו. זה המעלה הכי חשובה. ברכות השחר, רבותיי, מאוד צריך להיזהר בהם. זה דבר שגרתי, רגיל, אנחנו אומרים את זה כמעט בעל פה, שוטף, ישר והפוך, אבל זה לא טוב. צריך לברך אותם מהלב, מילה במילה, לכוון, לחשוב מה שהוא אומר. כי כל היום תלוי בזה, איך הוא קורא ברכות השחר. יאמר את זה בלב שבור, בשמחה, בכוונה, מתוך הלב יאמר את זה. מחזיר נשמות וגרי מתים, פוקע חברים, מתיר אסורים, זוקף כפופים, כל הברכות אחת אחת. תו בהלכה שלא יאמר אותם חלק פה וחלק פה, לפעמים הוא הולך למטבח, מחפש את המגבת, הולך מחפש את הטלית ומתי מברך. שב במקום אחד ויברך אותם את הברכות כמו שצריך. גם יש בעיה, שאם הוא מברך, הוא אומר, ברוך אתה השם, אלוקי מלך העולם, והוא איננו יודע איזה ברכה הוא אומר, זה אולי ברכה לבטלה. ואחר כך שהוא מגיע, הוא אומר, או פוקח עברים, או זוקף כפופים, מתיר אסורים. זה צריך להגיד, ברוך אתה השם, מורה נבוכים, זה צריך להגיד. אמר, הוא מחרבט, לא יודע מה הוא מברך. זה לא טוב. צריך שהוא אומר, השם, אלוקי מלך העולם, כוונתו על ברכה זו, ולא על ברכה אחרת. צריך שבשעה שמזכיר, שם השם, שתהיה כוונתו על, על סיום הברכה. לכן צריך להיזהר בזה. יאמר את זה במקום אחד. ויאמר את זה בספר, כמו שצריך. אמר לי יהודי אחד, ששנה אחת שמע ביום, בערב כיפור, צריך לקבל על עצמו איזה קבלה טובה. אמר לי, הוא קיבל על עצמו בנעילה של כיפור, של ברכות השחר הוא יגיד מתוך הסידור, בבית, לפני שיוצא. אומר, עשיתי כן, אומר, תדע, אותה שנה הכי מוצלחת מכל ימי חיי. שנה הכי מוצלחת. הרבה פעמים אנחנו רואים דברים לא הולכים לנו, לא יודעים למה, היית הבוקר שלך, לא מתחיל נכון. אומר ברכות השחר, שיהיה חלק פה, חלק שמה, אחת למעלה ושבע למטה, והוא רץ לבית הכנסת במהירות, תקום עוד 5 דקות יותר מוקדם, תקרא את ברכות השחר כמו שצריך, תאמר אותם ביישוב דעת, מילה במילה, ברכה אחרי ברכה, אחר כך תלך. כותב רבי חיים פלאצ'י, תאמר אחרי שגמרת ברכות התורה, ואני אברכם, סגולה, אתה רוצה סגולה? הייתה לך סגולה, אומר. תגיד, 3 פעמים, אוריאל, 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 אוריאל. באותו יום תצליח. וכן תאמר 7 פעמים יואל. זה סגולה אחרי ברכות השחר, שיאמר שכל היום יהיה מוצלח. ו7 פעמים, זה אתה יכול להגיד בדרך. אתה הולך בדרך, הדרך נקי, תגיד בדרך. וישועתך קיוויתי אדוני 7 פעמים. כל יום אחרי ברכות השחר. ואני אברכם, תחיל להגיד כל זה. וכן יש אומרים, אם יש לו אותו יום פגישה אצל השופט או מושל, או לקבל איזה עבודה או רעיון, רוצה למצוא חן בעיני מישהו, גד גדוד יגודנו והוא יגוד עקב. גד גדוד יגודנו והוא יגוד עקב 7 פעמים. זה גם סגולה אם הולך לדרך או לשופט, יאמר את זה. למה? ברכות השחר זה ההתחלה, זה היום הדף שלך נקי. מה אתה עושה עכשיו? רושמים בספר, כל היום יהיה מוצלח. היום מתעסק עד טלפונים, מתעסק קשקושים בעסקים שלו, מחפש בנערות של הבנק, אז כל היום יהיה לו בעיות עם הבנק. תלוי מה, הוא מתעסק, הדבר הראשון, אחרי ברכות השחר, יתחיל ישר מסדר. הרמב״ם כתב, ייזהר האדם שהולך לתפילה, שילבש את בגדיו. ונוהגים ללבוש את הבגדים שכמו שהוא הולך לפני מלך. תאר לך אם היית כעת נפגש עם איזה מלך נכבד וחשוב, איך היית מתלבש? איזה מעיל עליון אתה לובש, ז'קט, כובע כמו שצריך. גם לא כבוד שאדם יבוא להתפלל וכיפה קטנה על ראשו. לפי ההלכה זה לא נחשב כיסוי ראש. לפי ההלכה כיסוי ראש, כיפה שמכסה את רוב הראש, אבל חלק מהראש הכיפה מכסה, זה כמו אדם שמברך חס ושלום בלי כיסוי ראש. שליח ציבור בוודאי שזה אסור. תדעו, שליח ציבור אין שום היתר ששליח ציבור יתעלה עם כיפה קטנה על ראשו ויתפלל. הוא ייקח כיפה גדולה וישים תלית על הראש. עכשיו, מעכב מצד ההלכה כובע, מצד ההלכה מעכב בימינו גם גרביים וחוץ מכבודכן נעליים, שלא יבוא עם סנדלים או רגליים חשופות, כיוון שבצורה כזאת לפני מלך הוא לא ילך. תראו, עכשיו יש בתי מלון שיש להם שם חוקים וכללי הפרוטוקול. יבוא אדם שם עם סנדלים, גרש אותו, עומד בשער שם שוער, יוציא אותו החוצה, לא ייתן לו להיכנס. יש ארוחה חגיגית עם איזה שרים שהם כולם ריקים ופוחזים, ולכן יבוא איזה אחד כזה, גרשו אותו החוצה. אנחנו נבוא לבית הכנסת, שזה ביתו של הקדוש ברוך הוא, כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. ככה עם סנדלים, רגליים חשופות, איך אפשר דבר כזה? זה בהחלט מעקר. חכם בן ציון כותב עליו השלום בספרו אור לציון, כותב רבי בן ציון אבא שאול, שגרביים ונעליים מעכבים את התפילה. בימינו בהיות וזה לא, וזה פשוט. כל דבר שאתה לא תוכל לבוא כך לפני שר נכבד או לפני מושל, אז אתה לא יכול. אסור לך לבוא כך לבית הכנסת. אתה עומד לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. צריך שיהיה כמו שצריך. פרט נוסף, פשוט כל הדברים האלה זה כדי לסייע לנו שתפילה תעלה ותתקבל. פרט נוסף, תלית ותפילין שיהיו כמו שצריך. תלית שתהיה לו תלית הכי משובחת. לא תלית ככה צ'לבלי אחת מהמוזיאון, מצא ירש אותה מהסבא של סבא שלו, לובש אותה כל ימי חייו. שתהיה נקייה ולא יעלה כתם, לא לכלוך. לחבס אותה מתי שצריך. ולשבת צריך, חייב האדם מצד הדין שתהיה לו תלית מיוחדת לשבת. כמו שבהלכה אנחנו צריכים, רבנו ארי כותב, ארבעה בגדים מיוחדים לשבת, אז היום תגיד חולצה ומכנסיים וז'קט וכובע או כיפה שיהיה מיוחד לשבת, זה חייב, לא פחות מארבעה בגדים לשבת. חייב גם תלית לשבת. אי אפשר שבאותה תלית שהוא מתפלל בחול, מתפלל בה גם בשבת, כי התלית זה הבגד העליון של האדם. אז בוודאי זה הדבר הראשון, זה יותר מהבגדים. כמו שהוא מקפיד שיש לו חליפה מיוחדת שאיתה הוא הולך לאירועים, אז איך הוא יבוא לבית הכנסת ביום שבת עם תלית שהוא לובש אותה בחול? שתהיה תלית מיוחדת לשבת, תלית לחול. והיום זה ודאי חייב. לא, כמה עולה תלית? תלית גדול, כמה עולה? פחות מ-200 שקל, 150 שקל עולה. 150 שקל, אין לו מסכן, נעשה לו מקבית. אין לו לקנות תלית לכבוד שבת, עד כדי כך. כתוב שנזהר בתלית מכובדת, ניצול מהמזיקים. והמקטרגים אינם יכולים לקטרג עליו. אז זה סגולה לאדם גם מרוויח בעולם הזה ובעולם הבא. בתלית לא שולט בו עין הרע לעולם. היום כולם פחדים מעין הרע, לא הייתי אחד שלא מפחד. אז זה אדם יעשה את זה כמו שצריך, יהיה לו כמו שצריך. תפילין, יזהר לפני שמניח תפילין, יחשוב רגע מה אני עושה. אני כעת שם פה את ארבע הפרשיות על היד, זרוע כנגד הלב, שעבד את הלב שלי לקדוש ברוך הוא, ועל הראש כנגד המוח, כדי לשעבד כל מחשבותיי וענאותיי לשם יתברך. היד, תפילין על היד, רבותיי, כותב רבי חיים פלאצ'י, אשרי האדם שמהרהר תשובה בשעה שקושר את התפילין, ואז אם חס ושלום עשה שפיכות דמים ביד, או עשה חס ושלום גזל, או כל עוונות שעשה בידיים, מתחפר לו בשעה שקושר את התפילין ביד. ואחר כך ששם תפילין בראש, הוא אומר, מחפר על הגאווה ועל מחשבות כפירה, מחשבות של עבודה זרה, כל מיני הרהורים רעים שאדם הרהר בימי חייו. בשעה שהוא מניח את התפילין יש לו הרהורי תשובה, שם את זה על הראש, תחפר לו. הגמרא במסכת מנחות העריכה שמה שאם אדם מניח, כל המניח תפילין זוכה לאריכות ימים. שמניח תפילין מאריך ימים, שמניח תפילין ונזהר. מה זה מניח תפילין? כולם מניחים תפילין, אבל השאלה איך הוא מניח, מה הוא חושב כשהוא מניח. צריך להיזהר שלא יסיח דעתו מהתפילין, יכוון בהם כהוגן, יחשוב בשביל עבודת השם, לשעבד את מחשבותיו, את כל ענייניו לקדוש ברוך הוא, לשמיים. זה נמחלים לו כל עוונותיו, והוא בן עולם הבא. אתם יודעים מה זה בן עולם הבא? הרי כל ישראל יש להם חלק, שמה זה חלק, אבל תפילין, אם הוא מניח אותם כהוגן, יש לו כרטיס חופשי בעולם הבא. זה בן עולם הבא. יש רבנו ארי אומר, יש שלוש מחלקות בעולם הבא. יש חלק לעולם הבא, יש מזומן לעולם הבא, ויש בן עולם הבא. חלק זה לכולם יש. הוא אומר, יש באולם הכללי, איפה שכולם יושבים, אז כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אבל זה עדיין לא מספיק. ואז הוא רואה, זה החבר שלי שהייתי צוחק עליו, תראה איפה הוא יושב, איזה יציע בנו לו, איזה משהו, מחלקה מיוחדת, תראה איזה שירות הוא מקבל, למה אני אין לי שירות כזה? והחביבי, שם זה למוזמנים בלבד, יש מזומן לחיי העולם הבא. אחר כך, יש יותר מכולם בן עולם הבא. זה כמו בן בית של אבא שלו זה. הוא מרגיש בעל הבית שם. הוא בן של הקדוש ברוך הוא. זה אדם שמניח תפילין בחשק גדול, בשמחה. הוא מכוון בתפילין, מה שאמרנו, נקרא בן עולם הבא. זו מעלה הכי גדולה. כמו שהרמרה שואלת, איזה הוא בן עולם הבא? שייף עיל, שייף נפיק. גריס באורייתא את הדירה, ולמה חזיק תיבותה לנפשי? מה זה בן עולם הבא? אמרת, כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו. וכן אתה אומר לי שכל ישראל יש להם חלק, מה זה איזו בן עולם? לא, זה בן, זה מיוחד. שייף עיל, נכנס בשקט, יוצא בשקט, לא גאה, לא רב עם אף אדם, לא מדבר דברים בטלים, לא בבית הכנסת, לא בבית המדרש, וכל הזמן עוסק בתורה, גריס באורייתא את הדירה. ועוד, ולא מחזיק תיבותה לנפשי. לא מתגאה ואומר אני עשיתי, זה נקרא בן, זה מעלה גדולה. עוד הזריזות, דברנו על הזריזות שהיא מאוד חשובה. זריזות, רבותיי, מי שיש לו זריזות זה מטל שם. כבר אמר אבן עזרא, זריזות חצי מזל, חצי, 50% מזל זה אדם שהוא זריז. מה זריז? לא שעושה כל דבר במהירות, הכוונה מדויק, הכל אצלו מתוכנן, הכל אצלו מראש, אין אצלו הפתעות. זה לא ברגע האחרון, אין אצלו כל מיני אלתורים. אדם שהולך לישון, מי שמסודר, כבר התיק שלו של מחר מוכן. מה הוא צריך? עסקים, ניירות של בנק, תשלומי בנקים, מה שיש לו, הכל מוכן, בלילה כבר. ציצית, תפילין, אם הוא הולך למקווה לטבול, למגבת, משקפיים הוא צריך, מה עוד הוא צריך? סידור, ספר לקרוא בדרך, הכל מסודר. זה אדם יהיה זריז ונזכר. וכותבים הפוסקים שזה יסוד בעבודת השם, זריזות. בכל דבר. אדם צריך ללכת לשיעור, אז הוא מראש תכנן, מה הוא צריך בשיעור, מה הוא צריך אחרי השיעור, מכין לו את כל החפצים, מכין לו את כל הפרטים שהוא צריך, הכל מראש. והזריזות, כותב רבנו בחי, היא סימן לאהבת השם. מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא, אז אצלו הכל הולך בסדר. הוא מגיע בזמן לתפילה, הוא מגיע בזמן לשיעור, הוא מגיע בזמן לכל דבר מצווה, וגם דברים של חול. הכל אצלו מתוכנן. מילה אצלו זה מילה. הבטיח איזה דבר למישהו, הוא מקיים. דיבור זה דיבור. אומר, זה סימן שהוא אוהב השם. אומר רבנו בחי, אם תשאל אותי מה ההבדל בין אוהב השם למי שיראה השם רק. יראה זה פחות. אומר, אתה יודע, זה הבדל עצום, עצום, עצום. ירא שמיים מקבל שכר, אבל השכר דרך המלאכים. יש מלאכים שממונים, כמו גבריאל, מיכאל, אוריאל, נוריאל, רפאל. יש מלאכים לקדוש ברוך הוא, לא חסרים לו מלאכים. צבא שלם יש לו בשמיים. שהוא שולח אותם לתת שכר של כל אחד ואחד. אבל זה אדם שעושה מיראה. אבל אדם שעושה מאהבה, הוא מחכה מתי יהיה הבוקר שאני אלך להתפלל, נעבוד את השם. מתי יגיע קדושה, אני אוכל להגיד, קדוש, 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 השם צבאות ולא כל הארץ כבודו. ולוואי, חבל, עכשיו התפללתי ערבית, אומר, מתי יהיה עוד פעם תפילת שחרית שאני אגיד שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. זה נקרא אוהב השם. שהוא מחכה מתי יהיה בוקר להניח תפילין. לא מסיפרו על רבי לוי יצחק מרדיצ'וב עליו השלום. בליל סוכות לא היה ישן כל הלילה. לילה ראשונה של סוכות. והיו שואלים אותו, תלמידים, השמשים, הרב תישן. אומר, אני לא יכול. לא, אתה לא יכול. חג היום. אומר, לא מסוגל, לא בא לי שינה. אני מחכה מתי יהיה בוקר, אני אתול לולב ואתרוג. כתוב בתורה, ולקחתם לכם ביום הראשון. אני מחכה. ושהיה מגיע השחר, ואיזה זריזות עצומה היה רץ למקווה טובל, ומכין את עצמו, ומחכה שיהיה אור הבוקר, תצא השמש, לברך על הלולב והאתרוג. כותב הרב חידה, אני ראיתי בעיניי, חסידים ואנשי מעשה, שמגיע הזמן לולב, מחכים בבוקר של היום הראשון, ומנשקים אותם, מחבקים ומנשקים את הלולב ואת האתרוג, חיבוב מצווה ומתחילים לברך. וכותב גם השנה, השנה אומר, שנשיקת כל מצווה, היא עצמה מצווה, שהיא מראה חיבוב מצווה. אדם מוציא סידור בבוקר, מוציא מהתיק שלו לסידור להתפלל, ינשק את הסידור ויפתח אותו. מוציא את הציצית, נשק ותוציא ותתחיל לברך עליהם. תפילין, זה דבר ידוע, שמוציאים, מנשקים, שמחזירים לסקית, מנשקים אותם. כל דבר מצווה שאדם עושה, יעשה בזריזות, יעשה באהבה, השכר הוא עצום. אז מה השכר, כותב רבנו בחי? מי שעובד את השם מאהבה, באים המלאכים אומרים, לא, אתם לא תתנו לו את השכר. אני בעצמי אתן לו את השכר בידיים שלי. אז מה ההבדל הוא אומר? אבל זה לא, הוא אומר, זה לא אותו צ'ק. זה לא אותו תלוש מזכורת. זה כלל אחרת. זה אף אחד לא רואה. אף אחד לא יודע. זה פי כמה וכמה במספר. והקדוש ברוך הוא לא רוצה שיקטרגו עליו המלאכים. ויגידו, מה פתאום אתה לא ככה? זה לא מגיע לו, זה לא לפי התקן. אני אתלונן בנציבות שירות המדינה. יגיד לו, הוא יביא את היועץ המשפטי. אומר לו, זה רק הקדוש ברוך הוא יודע. מי שעובד את השם מאהבה ועושה כל דבר בשמחה ובחשק, הקדוש ברוך הוא בעצמו נותן לו את שכרו, לא דרך המלאכים, כדי שהמלאכים לא ידעו מה וכמה. זה מעלה זאת. והגן עדן שלו, מי יכול להגיע לזה? אוהב השם, עין עליו אמר הזוהר הקדוש, עליו נאמר הפסוק, עין לא ראתה, אלוהים זולתך יעשה למחכה לו. ככה אומר רבי שמעון, למחכה לו ודאי. מה זה מחכה לו? שמחכה ומצפה מתי תבוא המצווה לידי ואני אקיים אותה, עושה את זה בכזה חשק והתלהבות, זה השכר שלו, עין לא ראתה. אף אחד לא יודע את השכר, רק אלוהים זולתך. רק הוא, הקדוש ברוך הוא, יודע מה שכרו של אותו איש. כן יעשה בזריזות. סופר הגאון החתם סופר עליו השלום, הוא נפטר בגיל 84. חתם סופר, היה סך הכל לפני 150 שנה. היה רב של הונגריה. גאון עצום. לא הניח דבר בתורה שלא ידע. כתב פירושים על הכל. היה בקי ישר והפוך בכל התלמוד, הרמב״ם, ארבעה תורים. ש"ס, תלמוד. מה ים התלמוד היה יודע אותו ישר והפוך. הוא היה עושה הרבה סיגופים, תעניות בלי סוף. הוא זכה, כל צאצאיו היו גדולי העולם. עד היום יש צאצאים שלו, כולם גדולי העולם. חתם סופר, קדוש ונורא היה. הוא לפני מותו, הזהיר את הבנים שלו שלא יצומו מרוב התעניות שהיה עושה. היה עושה המון תעניות, כמעט כל ימיו היה בתענית. חוץ משבתות, ראשי חודשים, יש לו פורים, יש גם מחר, פורים קטן, לא צמים מחר. לא, יש לנו יום טוב. ימים טובים לא צמים בהם. כתוב, לא, לא מתענים ולא מספידים בהם. אז הוא היה חתם סופר, היה עושה תעניות. אומרים שבנו כתב סופר, רבי שמואל סופר כותב, שלפני כמה שנה לפני פטירתו בערך, יום אחד היה איזה שולחן ככה שבור, אז הוא אמר לו לבן ולחתנים, בואו תראו, אני אעשה לכם כעת איזה דבר, היה זקן מאוד, עם היד שלו היקע על השולחן, מכה אחת שבר אותו לשניים ביד. אמר, תעשו כמוני עכשיו, אתם תראו, אני בן כמה ואתם בני כמה, אם אתם יכולים לעשות כמוני תצומו, אם לא אל תצומו. צום זה ניתן לאדם שהוא גיבור, יש לו כוח, יכול לעבוד את השם. הנה גם אם אדם לא לומד תורה, שיצום, לא, אין בעיה. אבל אדם שלומד תורה והוא יצום, ועל ידי הצום הוא יחלש ולא יוכל ללמוד, זה לא טוב. כמו ראה אומרת, היי ברברת דייתי ותעניתה, לכול כלבה שירותי, חס ושלום. זה הדבר לא טוב עליו. אז הוא ככה היה מוסר את נפשו. סיפר פעם אחת, שאל אותו הבן שלו, אבא, אתה זקן, עוד מעט 84. אתה קם מוקדם, הגזמת, בשתיים לפנות בוקר היה קם. שתיים לפנות בוקר. אבל אתה קם יותר מדי מוקדם. תשען, תקום בארבע. כל האנשים שמהם בית הכנסת, הם מגיעים בחמש לבית הכנסת, ארבע וחצי, הם קמים בארבע. תקום בארבע, תקום רבע לארבע, אבל שתיים, די, תנוח קצת, שמור את הכוחות שלך. אמר לו, תשמע, בוא נספר לך, היה אבני. אתה, שאלה ששאלת אותי, היום, חוץ ממך, חוץ ממך, השטן בכבודו ובעצמו בא אליי היום. אומר, אני אספר לך מה היה. היום באתי, קמתי בשעה שתיים, תעוררתי. בא השטן יצר הרע, הוא השטן, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות, זה הכל אותו אחד. הכל פעם הוא מחליף תחפושת, יש לו תוארים שונים. זה אותו אחד. הוא בא אליי, אמר לי, משה, כמו רבי משה סופר, החתם סופר, רבי משה סופר. משה, אומר לו, משה, למה אתה קם מוקדם בשעה הזאת? תקום יותר מאוחר. מה זה למה אני קם? אני קם לעבוד את השם יתברך. כתוב בשולחן ערוך, סימן א', סעיף א', התגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו. אני פועל של הקדוש ברוך הוא, אני קם מוקדם. אמר לו, אבל אדוני הרב, סליחה משה, סליחה, כל הפועלים קמים בחמש, קמים באבא, מה פירוש? אומר לך, תראה בשוק, מתי הפועלים יוצאים, מתחילים להדיק את האור בבית, מתחילים לקום? בחמש, מקסימום ארבע וחצי, הכי מוקדם, לא, אין לפני. זה הזמן שקמים פועלים. אמר לו, כן, אז מה אתה רוצה? אומר, תחזור לישון, עד ארבע וחצי. אמר לו, תגיד לי, אתה מה אתה, מי אתה שאתה? אמר, אני התפקיד שלי לחתי אנשים. אמר לו, אתה עובד? הוא אומר, בטח אני עובד, זה העבודה שלי. אומר, למה אתה קמת לעבודה עכשיו? אתה מותר לך לקום בשתיים לפנות בוקר לעבודה. אני לא אקום? כמו שאתה קמת, גם אני קם. תראו איזה חוכמה זאת. איזה הסתכלות. יש יצר הרע אומר, יצר הרע עובד בלילה, בשתיים בלילה? כן, אז גם אני אעבוד בשתיים בלילה, את השם. זה אחרי שהיה בן 80, שהיה צעיר, מי יודע מה היה עושה. אז כאן אדם ילמד איזה זריזות, איזה זריזות צריך בעבודת השם. זה היסוד. ועוד שיעשה משמחה. מה שאדם יכול לעשות, יעשה בשמחה. הכל יעשה בשמחה. רבנו ארי אומר, דע שכל מצווה יש לה חמש מדרגות, והם מעשה, יש דיבור, ויש מחשבה, ויש כוונה, ואחר כך יש רעותה דליבה, שזה שמחה. יש, הגמרא אומרת, חמש שמות יש לה לנפש. דוד המלך אמר בתהילים, חמש פעמים בתהילים יש שם ברכי נפשי, לפני תחילת הפרק, סוף הפרק, חמש פעמים. הנה ברכי נפשי, כנגד מי אמרם? אמרה הגמרא, כנגד חמש שמות שיש לה לנשמה. נשמה יש לה חמש שמות, כל אחד בפסוק. פעם רואים קוראים לה נפש, פעם פסוק אחר קורא לה רוח, פסוק אחר קורא לה נשמה, פסוק אחר קורא לה נפש חיה, חיה, פסוק אחר יחידה. חמש שמות יש, אומר רבנו ערים, חמש מדרגות. מלמטה למעלה, מדרגה הכי נמוכה בנשמה תיקרא נפש, יותר ממנה תיקרא רוח, עוד יותר, וזו המדרגה האמצעית, נשמה. לכן היא, עיקר הנשמה, השם שלה זה נשמה. יותר מזה, זה כבר צדיקים מיוחדים, חיה. זה לא סתם נשמה, אלא נשמה חיה. נשמה שיש לה כוח עצום, גם לפרוט ולכבות, לעשות גם בשביל אחרים. והכי גבוה שאין יותר מזה, זה יחידה. מי שמגיע לזה, זה מעלה גדולה. זה רבנו ערים, תראו, בעולם האצילות, יש, כנגד זה יש בכל עולם ועולם, פרטים בלי סוף. בעולם האצילות, אדם הראשון, הגיע עד נשמה. רצה לקחת עוד, ואחר כך חטא ונפל ממדרגתו. אומר, נדב אביהו ואליהו זכו לדפש מעולם האצילות. יוסף הצדיק, כשיצא למלוך על מצרים, זכה לרוח מעולם האצילות. אחר כך, משה רבנו עליו השלום, זכה נשמה דאצילות, וגם חיה. נשארה יחידה, אף אחד עוד לא זכה בה. אף אחד. לעתיד לבוא, מראה בימינו, יבוא משיח צדקנו, הוא יזכה גם ליחידה. וזה כבר מדרגה עצומה מאוד. הוא רואה למרחוק הכל. כתוב, ונחה עליו רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת אדוני. לא למראה עיניים ישפוט, ולא למשמע אוזן יוכיח, והריחו ביראת השם. מי שיתקרב אליו מרחוק, מהריח הוא ידע, זה צדיק, זה שקרן, זה רמאי, זה צבוע, זה אמיתי. הכל, המשיח, למה? יזכה ליחידה. איך זוכים ליחידה? אומר רבנו ערי, שמחה. שמחה בעשיית המצווה, לא סתם שמחה, שהוא שומע איזה בדיחה, הוא צוחק, מספר אותה לאחרים. יש אולי איזה מצווה שהוא משמח אנשים שהם עצובים, זוכה לעולם הבא, גמרא אומרת, מי שמשמח אנשים עצובים. אבל השמחה האמיתית שעושה מצווה, יאי, שמח. והאם ויטל, זה תלמידו של רבנו ערי אומר, ראיתי למורי, שהיה שמח בעשיית המצווה, שמחה עצומה יותר, שהיה מרוויח אבנים טובות ומרגליות, זהב וכסף, וכל הון שבעולם. ואמר לי מורי, כך הוא אומר, ואמר לי מורי, שלא זכה למעלה הזאת, מי זה רבנו ערי? תקראו את ההקדמה של רבי חיים ויטל, זה לא מהעולם הזה בכלל. איזה חוכמות יודע, איזה גאון, בקי בשיחת עופות, צפצוף עופות, העוף מצפצף, הוא יודע מה יקרה עכשיו. בקי ביבהוב הנר, נר דולק, השלהבת איך זזה, יודע ככה יהיה בעולם. יהיה גשם במדינה זו, במדינה זו לא יהיה הכל, מדויק. מי יחיה, מי לא יחיה. הכל היה יודע הכל, שיחת דקנים, חוכמה עצומה בתורה, כל התורה כולה היה יודע. מי יכול לדעת חוכמה אלוהית כזאת? אליהו הנביא היה אצלו יום יום, מבקר קבוע אצלו. כל תורתו מתורת הארי. ממה זכה לכל זה? מה זה סתם בא מתנה מהשם? זה לא איזה, כמו יש היום הרבה, אומר, הלכתי יום אחד ברחוב, קיבלתי מסר מהשמיים. איזה שד פגש אותו, הוא קיבל איזה מסר. נותי מסר. ככה אתה חושב שככה מקבלים פתאום איזה אדם מקבל איזה אנרגיה, איזה קשקוס, שטויות ועבלים. רבנו הארי אומר, רבי חיים ויטל, היה עובד את השם, אמר לי שלא זכה אלא מכוח השמחה ורעותה דליבה. רעותה דליבה פירוש המילים רצון הלב, שעושה מצווה מרצון גמור, לא מאונס. הרבה פעמים אנחנו מתפללים כדי כאילו לצאת את החובה, לפרוק את העול. אני יודע שהתפללתי שאני אצא את החובה, זה לא טוב. אני מניח תפילין, מחכה מתי הוא יוציא אותם כבר. אבל זה לא, עושה מרצון, משמחה. נאלץ ללכת, מה נעשה? אני חולץ אותם. אני נאלץ ללכת לישון, נאלץ ללכת לאכול, לעבודה וכו'. אבל שאדם יעשה את המצוות מרצון. אומר, יש חמש מדרגות. התחלה זה מעשה, זוכה לנפש. אחר כך בדיבור. הוא מברך על עשיית המצווה, מברך להתעטף בציצית, מברך להניח תפילין. הוא לומד, הוא אומר תפילה, זה זוכר לרוח. רוח דיבור, רוח זה דיבור. ויהיה אדם לנפש חיה, רוח ממלנה. אחרי זה, על ידי הכוונה שהוא מכוון לשם עשיית המצווה, מכוון לצאת את החובה לבדין, לצאת את החובה ציצית, אז הוא עכשיו לומד תורה, הוא מכוון לצאת ידי חובת לימוד תורה. זה דבר ראשון, לפני לעילוי נשמת, הוא מקדיש את השיעור, זה דבר ראשון. אני חייב לקדוש ברוך הוא ללמוד תורה. כמו שאני לא מניח תפילין לעילוי נשמת, או אני מתעטף בציצית לעילוי נשמת. מה זה? אני מתעטף בציצית, מה שאני חייב. אחר כך אני מבקש מהקדוש ברוך הוא, רחמים גם על המת, זה משהו אחר. אבל לא הכל עושה, מקדיש את זה מראש. אז זה זוכה לנשמה. אחר כך צריך מחשבה. מה זה מחשבה? כותב רבי אליהו מני, מחשבה שיחשוב לשם שמיים, לא בשביל שכר, כי זה כבר יותר גבוה. הוא יודע שיש לו שכר על זה, אבל הוא מתכוון במחשבה הזאת לשם שמיים, לעשות את רצון הבורא שלי. אז זה מחשבה. אבל יותר מכולם, מכל הארבע האלה, המדרגה החמישית, ראותה דליבה. אומר רבנו ארי, מה זה ראותה דליבה? שישמח בעשיית המצווה, יותר אם היה מרוויח כעת מיליונים מיליונים שבעולם, עכשיו בעשיית המצווה הזאת, הוא שמח שמחה גדולה. זו המעלה הגדולה. זה צריך לעבוד על זה. אומר לכן, יחשוב, אומר רבי חיים פלאצ'י, שהוא הולך לבית הכנסת, אם, או שהוא בא לקום, אז הוא מסתכל על השעון, הוא הגיע הזמן, אבל אני עייף מאוד, עוד 10 דקות, עוד 5 דקות, אין דבר, מזיז את השעון, לוחץ שם על הכפתור, אומר, תחשוב רגע, אם היה גנב כעת בדלת, נכנס לבית, מה היית עושה? מה היית עושה? היית קם בריצה ומתאפל עליו, מגרש אותו, נכון? עכשיו זה יצרה אבא של כל הגנבים שבעולם זה, הוא בא אליך הביתה, תגרש אותו. אומר, או אם חס ושלום, ויש אחד אומר, אני לא מפחד מגנבים. אומר בחיים פלאצ'י, תדע, אם היה חס ושלום שריפה, שריפה כעת, מתחיל שריפה, איך היית קם וצועק הצילו? תקום כעת, תצעק, תרוץ. זה יצרה הגיע, תרוץ אחריו. אומר, זה המקטרגים, תגרש אותם. ותדעו, יש עוד מנהג טוב. אשרי אדם שזוכה לזה. לפני תפילה, ללמוד תורה. מי שזוכה לפני כל תפילה ללמוד תורה, תדעו, אין דבר עומד נגדו. הזוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי, אומר, אני מבטיח למי שלומד תורה לפני התפילה, ששום מקטרג לא יכול על תפילתו, והתפילה שלו תעלה. יש פסוק מפורש, אותם אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. אדם שלא רוצה ללמוד תורה, הוא אומר, אני מספיק לי שאני מתפלל, הקדוש אומר לו, גם בתפילה אני לא אוהב אותה. אתה לא רוצה לשמוע את התורה שלי, אני את התפילה שלך לא אשמע. מידה כנגד מידה, חס ושלום. מה לעשות? יש אנשים שעדיין לא זכו לזה. אבל אם אדם זוכה להתפלל, ללמוד תורה לפני כן, ובפרט בבוקר, כותב רבנו בהי, עיקר השכמת הבוקר היא לצורך לימוד תורה. וזה מה שהיה פעם. לא היה להם את כל האמצעים הטכנולוגיים האלה, זה השטן עשה אותם. החשמל הזה שיצא, וכל מה שבמאה השנים האחרונות, המילניום, 120, איזה 120, זה 100 של השטן זה. הוציאו את כל הכלים האלה, כדי שאדם את הלילה יעשה יום, בשביל שלא יקום בבוקר בזמן. אז היו מתעוררים בחצות, כך כותב רבי חיים פלאצ'י, תשאלו פה בירושלים מה היה לפני 80 שנה, לפני 60 שנה, לפני 100 שנה, השכונה הזו, שכונת הבוכרים, בדיוק 110 שנים שנוסדה, תפרש נון. כל בית הכנסת היה שיעור עם רב, שיעור אחר. בכנסת אחת היו לומדים הלכות, בכנסת אחת גמרא, בכנסת אחת מוסר, בכנסת אחת היו קוראים חוק לישראל, בכנסת אחת תהילים. כל אחד לפי הרמה שלו, היו שולחים אותו, אתה תלך לפה, תקרא, תתקדם שם. וזה היה מחצות, כל בתי הכנסת פתוחים מחצות עד הבוקר. רבי חיים פלאצ'י כותב, באזמיר, ככה היה לפני 150 שנה, לפני 200 שנה, עיר גדולה לאלוהים, היה בא עשרות בתי כנסת, כל בית כנסת מכילה, קרוב ל-1,000 איש. אומר רבי חיים פלאצ'י, והיו מלאות מפה לפה, כך הוא כותב בספרו כף החיים, מלאות מפה לפה, וכל בית הכנסת היה חכם גדול, דיין, ראש ישיבה, יושב שם, בראש. לא שולחים אחד ככה, איך שלא יהיה. חכם גדול. והציבור היום מתביישים, ובאים, מתכנסים כולם, קמים כל לילה בחצות, ישנים מתחילת הלילה, עד חצות. חצי הלילה השני, שהם עוסקים בתורה. יש קושיה בגמרא, הגמרא אומרת, פעם אחת אמרנו לא עברי לילה אלא לשנתה, זאת אומרת הלילה נברא בשביל שנישן. מקום אחר הגמרא אומרת לא עברי לילה אלא לגרסה, שהלילה נברא בשביל שנעסוק בתורה. ותרצו, חצי הלילה הראשון זה שינה, חצי הלילה השני עסק התורה, שיושבים עוסקים בתורה. אומר רבי חיים פלאצ'י, ועוד כל זמן שהתורה הזאת הייתה לא היה אף אדם בעיר, שימו לב, מת לפני זמנו. היום בעוונותינו אין יום, אין יום שלא מתים אנשים צעירים. מה שקורה לאחרונה, היום ונורא. היום ונורא. אומר, אף אדם לא היה טרם זמנו. אף אישה בלידה לא הייתה מתקשה. היום אין אישה בהיריון שהרופא לא מפחיד אותה. אין. ככה. ממה זה בא? שאנחנו מזלזלים במצוות האלה. זה היו קמים בבוקר, קמים לפני התפילה, יושבים בתי הכנסת, רגועים כולם, מאושרים, אין להם לא לחצים ולא דאגות, ולא שהיו חיים הכי טוב, אבל שמחו במה שהיה להם. היו מאושרים. אז עסקו, עבדו את השם. אומר זה, זוהר אומר, שהתפילה עולה כשאדם לומד תורה לפני כן. אדם ינסה פעם, יבוא לבית הכנסת חצי שעה קודם וילמד, ויראה איך התפילה תהיה. איזה יופי, איך היא זורמת. ויראה איך שערי השמיים נפתחים, הוא ירגיש לבד. זה מעלת התורה, שאדם לומד תורה. עיקר ההשכמה בבוקר היא הלימוד, שנאמר, אז יחזק במעוזי. מה זה מעוזי? התורה נקראת עוז. השם עוז לעמו ייתן. אז יחזק במעוזי, אומר הקדוש ברוך הוא, יעשה שלום לי, שלום יעשה לי. מה אומרת, על אף מצווה לא ראינו שלום כפול. יעשה שלום לי, שלום יעשה לי. שלימוד תורה, מי שלומד תורה לפני תפילה, הקדוש ברוך הוא כופל לו שלום. מה כתוב בזוהר על זה? מה זה? כתוב בספר זיכרונות הקדוש ברוך הוא, מי שקם באשמורת ועוסק בתורה עד שמגיע זמן תפילה, הקדוש ברוך הוא, וכל פמליה דילה, צייטין למילולה, שרים לו שם למעלה, אומר שקט, הבן שלי זה ראובן, שלמה, יוסף, הם לומדים, אני נהנה לשמוע את הקריאה שלו. יש מעלה כזאת, זה דבר עצום, אדם שזוכה. או יש כמו שהיה מנהג בכל ארצות המזרח, בקשות. מה זה הבקשות שיש היום? עושים ליל שבת של סחלה ותה? לא זה היה בקשות. בקשות כל יום, כל בוקר. תשאלו כל זקן מארצות המזרח, יגיד לך, בכל מדינה ומדינה, זה דבר ידוע, היו קמים באים לבית הכנסת, שעה לפני התפילה אומרים פיוטים, אומרים פזמונים, אומרים, יש התפילה שכתב אותם ידיד נפש, כתב אותה רבי אלעזר אזכרי, וכל מיני תפילות שחר אבקשך ועוד ועוד ועוד, עד שמגיע התפילה אדון עולם אשר מלך. מה כתב על זה רבנו בחי? רבנו בחי אומר, רב היי גאון כותב, התפילה הזאת של אדון עולם אשר מלך, חיברו אותה הגאונים מיד אחרי חכמי התלמוד. וכל מי שאומר אדון עולם בכוונה כל בוקר בשחרית, כמה הבטחות יש שם, מבהיר. מובטח לו שאין תפילתו חוזרת ריקם. מובטח לו שאין שום שטן ומקטרג מקטרג על תפילתו. זה מובטח לו, אתה יודע מה זה מובטח לו? מובטח לו שיצר הרע לא יכול להכשיל אותו בעוון. מובטח לו שלא יראה פני גיהינם. מובטח לו שנמחלים עוונותיו, ומובטח לו שהוא בן העולם הבא. אומר אדון עולם אשר מלך, אבל יגיד את זה בנעימה, ויכוון מילה מילה. ומי שאומר בקשות, זה הוא אומר, מי שאומר שבחים לקדוש ברוך הוא, לפני התפילה, קדוש ברוך הוא מנענע בראשו, מנענע בראשו, מבסוט ממנו. והמלאכים כולם משבחים אותו. זה, ככה היו מתפללים פעם, לא תראה, תפילה לא מתחילה הסידור מאלוקנו ולוקי אבותינו. היום תראה, הוא אומר, בית שעה תפילת שחרית, בית שבע וחצי, שבע וחצי, הוא אומר, זה ישתבח או הודו? הוא שואל. אמרתי לו, זה קיבה סוס פרעו. זה שבע וחצי. הוא יוצא, הוא נכנס בית הכנסת בקיבה סוס פרעו, ויוצא, הוא בא לציון גואל. כן, ברוך אתה ברואיך, וברוך אתה בצאתך. היו באים לפני התפילה, תחילים בקשות, תחילים שבח, זמר לקדוש ברוך הוא, וזה עושה את האדם הכנה, בשמיים הכנה. והמעלה הכי חשובה רבותיי זה השליח ציבור. שליח ציבור צריך שיהיה היותר הגון ויותר צדיק. והתפלל אדם, לכן אמרנו בית כנסת קבוע, כנסת קבוע זה שליח ציבור קבוע, אז אתה יודע מי עומד להתפלל. שליח ציבור הוא דומה לכהן גדול, והטבעה למזבח הוא מעלה של השליח ציבור. ונוערי אומר חזן, למה קוראים לו חזן שליח ציבור? שאומרים חזן שלשון ראייה, ואתה תחזה, אתה תחזה, תראה, צריך לראות מה מתפללים, להיות חכם, להבין. אומר רבי נוערי, חזן גמטריה עדנות. 65, חד זין נון, 65. מה זה עדנות? אומר השכינה שורה עליו. בבית הכנסת הקדוש ברוך הוא יורד עם המרכבה שלו למטה. יש קהל יושבים בצד דרום, זה כמו כתוב פני אריה אל הדרום. יש קהל יושבים בצד צפון, פני שור אל הצפון. יש מהציבור יושבים במזרח, זה פני נשר היה במזרח. ויש יושבים במערב, אלה פני אדם. והקדוש ברוך הוא איפה היה? במרכבה למעלה, מעל המרכבה. החזן נמצא בבין צר בית הכנסת, והקדוש ברוך הוא יורד עליו. אז אם הוא כלי הגון, שהוא ירא שמיים, בפרט שהוא יהיה צריך לשלמי ציבור כותב, חזן חייב להיות קובע עיתים לתורה. אומר מקום בית הכנסת שחזן לא קובע עיתים לתורה, סכנה להתפלל איתו. שוב, אמר את הפסוק הזה, אותם אוזנו משמוע התורה, גם תפילתו תועבה. אז הכל תלוי בחזן. החזן צריך להיות היותר הגון, ולא רק בימים מראים, בכל יום. אז הוא החזן שירא שמיים, זוכה, השכינה יורדת בזכותו. הציבור זה רק המלאכים, אבל השכינה איפה יורדת? אור של הקדוש ברוך הוא איך יורד? על ידי החזן. הוא אומר, וגם הטבע צריך שיתפלל בכוונה. אומר רבי חיים פלאסי, טבע ראשי תיבות, תפילה ישרה בכוונת הלב. השם יזכה אותנו שנזכה ללמוד ולמד, לשמור ולעשות ולהתפלל לפני השם יתברך בכוונת הלב.